אתם מאזינים לפודקאסט מכבי תל אביב בערוץ הפודקאסטים של וואן בחסות ווינר.
פודקאסט מכבי תל אביב לסיכום דרכה של הקבוצה ברבע גמר גביע המדינה עם ההפסד 4-2 למכבי פתח תקווה. בהערכה, משחק משונה שכבר היה בדרך לניצחון עם הפנדל של ערן זהבי בדקה 95 שקובע 2-1, אבל העונה של מכבי תל אביב רוויה בטלטלות ובאירועים מוזרים ומשונים. אם חשבנו שהשיא יהיה ה-6-1 מול אולימפיאקוס בגומלין שמינית גמר הקונפרנס ליג, אז הגיעו היום מעל גולסה ודניאל טננבאום ודאגו לסדר לנו אירוע לא פחות הזוי, ויש יגידו שגם לא פחות מביך, להפסיד ככה למכבי פתח תקווה, קבוצה שלפני שבועיים קיבלה חמישייה בעל הנלן, עם מכבי תל אביב בבלומפילד. אז כך זה מסתיים, דאבל כבר לא יהיה העונה, הדאבל האמיתי לא יהיה העונה, מי שרוצה לספור את גביע טוטו אז זה שלו, דאבל לא יהיה. אני כן יכול להגיד שזה לא מפתיע אותי, כי אני לא חשבתי שהקבוצה הזאת תעשה גביע עונה, מהסיבה הפשוטה, שזה פשוט קטע כזה של קבוצות ישראליות, ולא רק ישראליות, אלא בכלל. דאבלים זה אירועים נדירים, אני לא הרגשתי שיש בקבוצה הזו העונה את החומר לעשות דאבל.
למה?
כי אחרי מה שקרה מול אולימפיאקוס, אני הנחתי שהדבר היחיד שהקבוצה הזו יכולה לעשות זה אליפות.
אבל זה לא אולימפיאקוס.
לא משנה, אני מדבר על הקבוצה כקבוצה, אני חושב שהיא פחות בנויה לנוקאוטים, ויותר בנויה לריצה ארוכה, והיא מוכיחה את זה.
ברור שהיא מוכיחה את זה, אם היא עולה עם הרכב כזה. אז איך היא לא תוכיח את זה? אם היא עושה 8 שינויים בהרכב, כאילו המשחק הזה, זה בעל הנלן, כמו שאמרת, בעל הנלן מנצח 5-0. אז ככה זה נראה.
אני חושב שהשמונה שלויים בהרכב לא השפיעו על אייל גולסה בדקה ה-96.
זה, קודם כל זה השפיע.
המשחק כבר היה אצלך בידיים.
היית צריך לנצח את המשחק הזה הרבה הרבה קודם.
הובלת 2-1 בדקה ה-96. מה שעשה שם אייל גולסה לא קשור להרכב שפתח.
כן, אבל אתה מסתכן נקודתית על אייל גולסה, נכון. הייתה לו טעות, וזה גם לא רק אייל גולסה. זה נחמיאס שהרחיק לאמצע, ובלטקסה שהרחיק לאמצע, ואז אחר כך גולסה שהרחיק את זה לאחור. זה לא רק גולסה, כולם מדברים על גולסה, נכון. הייתה לו טעות קשה.
עדיין, אתה לא מחזיר כדור ככה אחורה.
לא מחזירים כדור, קודם כל לא ניסה, הוא ניסה איכשהו להרחיק את זה, זה יצא לו אחורה, אבל לפני כן לא מרחיקים גם פעמיים קדימה. דיברנו על הארוכים של מכבי תל אביב, שהם לא יודעים להתמודד עם זה, אז ראית את זה קורה פעם אחר פעם, בהתקפה אחת, בעולה ההתקפה הכי חשובה שיש בעונה הזאת. למה? כי תעליפות כנראה תיקח. 10-4.
אני עדיין לא... שאתה לוקח... אתה משוכנע בזה, אני עדיין
אני
לא.
אני משוכנע בזה, אתה מוביל 10-4, אוקיי? יש לך 10-4, כמה נקודות יש לך בקופה? 27 נקודות בקופה?
אני מזכיר שהקבוצה הזו איבדה 14 נקודות בסמיתוך.
יש לך, עדיין, אני גם לא רואה, אני לא רואה את היריבה שלך סוגרת את זה, זה העניין. שאתה מסק נגד היריבה הזאת, שהיא בעצמה לא תנצח כל משחק, ויש לך 10-4, וזה המשחק...
אין כדור בדול לך לזה.
אבל זה משחק שאין חזרה ממנו. בליגה אתה עוד יכול לתקן, פה, שם, אתה עוד יכול, אתה יודע, לפשל. ראינו את זה במהלך העונה, היו עליות, היו ירידות, אבל בגביע אין לך איך לתקן. פה בעיניי, שיש לך 10-4, אתה צריך לפתוח עם הרכב קצת יותר חזק. לא רק יותר חזק, גם יותר מאוזן. אתה יודע מה? אתה עושה רוטציה, זה בסדר. תשאיר את זהבי, תן עולות מהספסל. תשאיר את פרץ, תן עולות מהספסל. אבל קו ימין שלך, היה לך קו ימין בחצי הראשון, בחצי השני, עד שנכנס דוידה ושחר, תגיד לי מלאדה, עם כל הכבוד, ואתה יודע שאני מחזיק ממנו, הוא כנף ימין?
לא.
הוא לא כנף ימין, אז למה אתה רוצה לשחק בתפקיד שלו שלו? אתה רוצה לתת את דן ביטון לשחק? אוקיי, אז בוא, עכשיו ברוטציה, הזזת את דוידה החוצה, אתה נותן לו לנוח, תן לו לפתוח כנף ימין לדן ביטון. אוקיי, אל תעשה את כל הרוטציה, זה 8 שחקנים כולל שוער. זה יותר מדי, אתה לא תשכנע אותי אחרת, אני גם לפני המשחק, אתם סתימסתם, לא רציתי להגיב לך מה שאני באמת חושב, כי התחושה שלי לא הייתה טובה, זה משדר משהו לא טוב, זה משדר זלזול. אני שאני מסתכל על הספסל של מכבי תל אביב, את כל שחקני ההרכב, אני רואה את הצחוקים האלה בהתחלה, לא יודע, לא עובר לי חלק. לי זה לא עובר חלק. אני לא, עכשיו, מה הקטע היפה? שאני ראיתי מאמן מצד שני, שבא מוכן למשחק, להבדיל ממשחק קודם, משחק קודם איך הוא היה ככה? כפו, אתה זוכר? הפעם כל הזמן הגיב, הפעם שיחק ישיר, הפעם חיכה ב-5-3-2, עזוב שבחצי הראשון אתה הבכת את זה לא מעט, ותכף נסביר גם איך, אבל חיפש את המעברים, את המשחק הישיר על שני חלוצים, אתה רואה מאמן שמתקדם גם תוך כדי משחק, הוא קיבל הכי הרבה ביקורות כושך במשחק הקודם, והפעם הוא הגיב נכון, ואצלך, אתה ראית שלקח לך זמן, גם החילוף הזה, גם של גולסה בדקה ה-96. למה? עכשיו השחקן ששחט הפנדל, עכשיו מה אתה מוציא אותו?
לא, אז אני, שוב,
עכשיו, חוץ מזה גם בחצי טענה... השני, גם בערכה, סבורית, למה אתה מכניס אותו? בשביל מה? זה החילוף השישי שלך? אתה רואה אצלם עולים שני קשרי התקפה, גם יהושע וגם חזן, שהוא שחקן, מהליגה לנוער, אני אומר לך, שחקן, אתה רואה שני שחקני עשר שעושים הבדל, עושים את ההבדל במשחק, הם נכנסים אצלם, אצלך סבורית פתאום. למה? למה?
אני, אם יש לי טענות נקודתיות על רובי קין, שבאמת הפריעו לי, זה החילוף הזה של גולסה, אני לא יכול להבין את הרעיון, אתה בדקה 96, המשחק כל שנייה נגמר, מה, אתה רוצה להוסיף עוד זמן? אתה מבזבז זמן עכשיו עם חילוף? מה הפואנטה של חילוף כזה? לא הבנתי. הדבר השני שמפריע לי את זה, כבר אתה אמרת בעצמך, לא הבנתי את החילוף של סבורית. אני מסכים שנחמיאס ובלטקס היו במשחק לא טוב.
שניהם לא טוב, נחמיאס היה פחות טוב. נחמיאס היה פחות טוב, ובלטקס היה עוד יותר לא טוב.
אני חושב שבלטקס היה נכון, למרות שנחמיאס יש לו טעות קשה בגול הראשון, בפנדל. שניהם היו לא טובים במשחק הזה, אתה רוצה להחליף אחד מהם, זה צריך לקרות הרבה לפני.
נכון, אבל הדקות האחרונות...
זהו, בסוף, אתה צריך לנצח את המשחק, מה קשור סבורית, יש לך עוד את אנריאדו בספסל, יש לך עוד שחקנים אחרים, זה באמת דבר שלא הבנתי. דיברת על הרוטציה, אני מסכים ששמונה שינויים זה יותר מדי, דיברנו לפני, פרק לפני על 5-6, וזה אולי גם היה יותר הגיוני לעשות, שמונה זה הטיפה יותר מדי, אבל הביקורת שלי היא פחות על השמונה, היא יותר על זה שהוא הרשה לעצמו, לשים את יוריס לא בסגל אפילו, וזה מה שהפריע לי, כי כשאני ראיתי את ההרכב של מכבי תל אביב, ואמרתי, עזוב את ההרכב, ראיתי את רבע שעה הראשונה, ואמרתי, מה אתה עושה עכשיו אם קרצב לא מצליח להתרומם? וראית שהוא פתח לא טוב את המשחק.
נכון.
מי אתה מכניס שם לאמצע? אז התשובה הייתה גולסה, וככה זה גם היה נראה בערכה. גולסה לא אמור להיות השש שלך, דיברנו על זה כבר. ופה היה חסר לי יוריס. יוריס יכול לטרוף את הקלפים אפילו עם חילוף במחצית או בדקה 60, וזה לא היה שם, וזו הייתה טעות. ואם אתה מדבר על יהירות, זו היהירות.
לגמרי.
לא לשים את יוריס בספסל, זו היהירות בעיניי.
לגמרי. לא, עוד יותר. דיברנו, קו ימין. אתה לא יכול לפתוח עם קו ימין כזה.
אני מסכים.
אתה ראית את זה גם שמילסון היה באליפות אפריקה. כל פעם שהוא שם את החלוץ 9 הזה בקו, זה לא עובד. לא עובד.
מסכים שזה לא עובד, וזו טעות חוזרת.
ויותר מזה, הוא גם שם שחקנים, אני לא רוצה לגעת ברמה האישית, אבל אתה יודע לבד, יש שחקנים שהם באמת בכושר קצת פחות טוב, שהם עם פחות ביטחון, כמעט כל כדור מאבדים. אז אתה לא יכול עכשיו משחק גביע, שאין לך חזרה. אוקיי, אז יצא לך כאילו מבחינת, אתה יודע, הקרמה זה בא נגדך בסוף.
נכון.
אבל אתה, את המשחק הזה, אתה צריך להוביל כבר בהתחלה.
אני מסכים, ועדיין אני רוצה להזכיר שבכל השנים האחרונות, באחר בשש הליפויות שלו לא לקח גביע פעם אחת, איביץ' לא לקח גביע פעם אחת, סוזה לא לקח גביע, אוסקר לא לקח גביע, יש איזה משהו במפעל הזה, אולי זה בגישה של מאמנים, אולי בגישה של קבוצה, שמרשים לעצמם טיפה...
כן, אבל זה נכון, אתה צודק.
אחרת, והם משלמים על זה תמיד, כי זה משחק אחד.
אתה צודק, זה משחק
אחד, דברים מסתבכים לך, ואתה...
בגלל שזה משחק אחד, ובגלל שכבר יש לך 10-4 בליגה, כן, אמרנו, תעשה את הרוטציה הקטנה. אבל לא כך.
זה טעות שהרבה נופלים.
שוער, זה.
אז אני אחדד את זה. זה טעות שהרבה נפלו בה לפני רובי קין.
נו.
ולא מפתיע אותי שרובי קין נפל במקרה הזה גם. זה חסר ניסיון.
אז אתה אומר משהו שאני באופן אישי.
לכן ששאל אותי למה מכבי תזכה בגביע, למה חשבתי ככה. אז זה אחת מהסיבות. אני חושב שחסר הניסיון הזה הוא דרמטי במפעל שהוא נוקאוט, ואת זה אין לו עדיין. כמו שלאיביץ' לא היה את זה.
אתה יודע מה? איביץ' הודח מול
מלפחם, להבדיל.
אתה יודע מה אני חושב על זה? שצרת רבים, צרת טיפשים.
יכול להיות. זה בסדר, זה זכותך.
כן, זה שאחרים עשו את אותם טעויות, ועזוב, זה גם לא אותם טעויות.
האם זה...
כי הסיטואציה עכשיו בליגה היא שונה.
אני לא עכשיו תלך לכל...
ומתי זה?
הדחה, מתי קרתה לכל קבוצה, היו הדחות מאוד מוזרות גם במכבי תל אביב.
נכון.
של סוזה שהובילה בהרבה את הליגה, והיו הדחות מוזרות גם של בחר בחיפה ובאר שבע.
קרה להמון מאמנים מצוינים.
היו הדחות מוזרות.
קרה.
ומכבי בכלל,
אני אומר, זו סיטואציה שיחסית נוחה לעלות עם הרכב חזק יותר.
מסכים שהיה...
ויותר מאוזן.
בוא נגיד ככה, אם הוא היה מעלה את... כמו שאתה אומר,
אדן ביטון בצד ימין, ועוד קשר איכותי.
ועוד קשר.
ומגן ימני שיותר בכושר.
אז הייתי אומר, אוקיי.
ושוער. זהו.
יפה.
זהו.
אז פה רוצה לגעת בקטע של השוער. עכשיו, שוב, זה גם, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה. אבל רוב המאמנים בהיסטוריה של הענף הזה, יש להם קטע עם גביע וליגה ומחליפים שוערים. אנחנו רואים את זה בכל המקומות.
נכון.
בספרד הם אפילו מגדילים לעשות והופכים את זה. ופתאום בליגה מכניסים לך את השוער המחליף, כדי שבגביע יעמוד החזק, ואז כאילו זורקים משחק ליגה לים. בלבאו עשתה את זה השבוע, לצורך העניין. מיורקה גם עשתה את זה השבוע. שתיהן. אז זה גם מוזר, אבל המאמנים עושים דברים מוזרים.
עשו את זה לקראת הגמר, אבל זה לא כל הזמן.
נכון, אבל גם ברבע זה קרה. בלבאו, בכל אופן. אני אישית שידרתי את בלבאו עם שוער מחליף פעמיים, העונה, בליגה. אבל בסדר, אתה יודע, שוב, זה בחירה שלהם. אני חושב שהעניין הזה של להחליף שוער, אני אף פעם לא הבנתי אותו. לא הבנתי אותו אף פעם. בעיניי יש לך שוער ראשון, אז הוא הראשון.
אז זהו, אני אסביר לך
איך. רק רוצה לסיים את זה. בעיניי שוער ראשון הוא ראשון. יש לך אבל, בגלל שזה גביע, ואתה מתחיל הרי סיבוב ראשון ושני, כמעט תמיד ההגרלה תהיה קלה. כמעט תמיד זה ריבות ליגה לאומית, אפילו פחות מזה. אז הגיוני שתפתח עם השוער השני. אין בזה שום דבר רע. אבל הגעת לרבע גמר, קיבלת קבוצה מליגת העל. וקבוצה מליגת העל, שלמרות שהיא לא בפלייאוף העליון, היא לא רעה. יש שם שחקנים מוכשרים.
מאוד.
אז אני לא אוהב את זה. אני לא אוהב את ההחלפה של השוער. ועדיין אני אשים את זה רגע בצד. דניאל טננבאום היום במשחק שהוא בושה. לקבל 5 ביטות למסגרת, 4 גולים, 2 בין הרגליים, 1 ב-37 מטר. זה, היום זאת הופעה באמת עלובה מאוד של שוער. צר לי, אין לי שום דבר אישי נגד טננבאום. הוא גם יודע את זה. ואני אפילו עזרתי לו מאוד עם הקטע של הדיסאינפורמציה על הפציעה, וגם את זה הוא יודע. אבל מה שהוא עשה היום במשחק, מהרגע שהוא התחיל גם, אגב, עם המשחק רגל שלו, זה היה פשוט קטסטרופה, וזו החלטה נוראית של רובי קין לפתוח איתו, כי אני לא חושב שבאימונים הוא נראה כל כך יותר טוב ממה שהוא נראה היום. אני לא חושב שהפער כזה דרמטי, וגם אם כן, וזה נקודתי...
אנחנו לא נמצאים באימון, בכל זאת שזה נקודתי.
אז אני חושב שבכל אופן, שוער לא יכול לראות ככה, לא משנה מה.
אני מסכים.
זו הופעה עלובה מאוד, ואני חושב שזו גם הופעה אחרונה.
את השער, אני לא יודע, יכול להיות, אבל את השער מ-37 מטרים, גם שחקן שדה לוקח את זה עם הרגל. עם הרגל, בלי לקפוץ. פשוט לרוץ לכדור הזה. אבל אתה יודע, זה כבר מאחורינו, אבל אתה יודע, באמת אני מסתכל על המשחק, אז החצי הראשון, אתה יודע, נפתח, הם לחצו אותך גבוה, הם שיחקו 5-3-2, אוקיי? ועכשיו, שני חלוצים שהם לחצו את הבלמים, ואחד מהקשרים, הם היו שלישיית אמצע, אחד מהקשרים, האמצע ימין או האמצע שמאל, הוא זה שלחץ את המגן כל פעם, אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, ברגע שלחצו לך עם, עם האמצע ימין שלהם את דוד זאדה כזה, אוקיי? אז ברגע שהאמצע ימין שלהם, הקישור יצא, אז נשארו להם רק שניים באמצע. וכל פעם מילסון היה שם לבד, באחד על אחד, והיה לו קל, היה לו כיף. אוקיי, מצד ימין זה פחות קרה, גם פחות איכות, מצד שמאל היה לך באמת קל להגיע גם למצבים. אתה יצרת משם לא מעט. אבל מצד שני, אני ציפיתי, אתה יודע, הם לחצו אותה יחסית גבוה, גם ציפיתי לקצת יותר משחק עומק. שזה פחות היה, במשחק הקודם, אתה ראית, נגד מכבי פתח תקווה שהם לחצו אותך. עזוב שמה אחר...
לא שלא ניסית, המסירות הן היו מאוד, מאוד לא טובות. של הרבה שחקנים. דוד זאדה, בלטקסה.
נכון, אבל...
סמרות היו מאוד לא טובות.
נכון, אבל מהצד השמאלי שלך, גם מילסון וגם גבי, שמע, הם באמת פתחו את המשחק בצורה מצוינת. אי אפשר לבוא למטעון, ואם אתה מסתכל על מכבי פתח תקווה, אתה יודע מה, 80 דקות ראשונות, הם מאוד התקשו, ויתרה מכך, אתה גם ראית שכל פעם, גם שכדור כבר עבר, השחקן לא עבר. אתה ראית שהיה שם על כל מצב כבר יכל להיות צהוב, זה כבר היה עניין של זמן שהם יקבלו את האדום.
כן.
עזוב שהאדום ספציפית, אני לא יודע מה צריך להיות, אבל בכל אופן, אתה ראית שהם...
צהובים.
כן, אבל אתה ראית, לא, אבל אתה ראית שהם כל הזמן כאילו הם חיפשו איך להתגונן ולשחק ברמה של על גבול העלים, רק כדי לעצור את מכבי תל אביב, במיוחד הצד השמאלי שלהם. ובסוף איך קיבלת גול? דווקא כן מהלחץ הגבוה. כאילו אתה בכוח ניסית להניע את הכדור, במקום לדעת לדלג נכון, האמת שבטלוויזיה אתה לא היית במשחק וגם אני לא, אבל אני לא יודע איך זה קרה, כי לא קיבלנו באמת איך זה קרה באמת, כי הרי ראינו את המסירה של נחמיאס לקרצב, השאלה, ואני לא יודע, אולי אתה תוכל לבדוק ולדעת את זה בצורה אחרת, אם הוא קיבל גם, נחמיאס קיבל את המסירה מימין, או שהוא קיבל את זה מהשוער, כי כבר מה שראינו במסך, זה שנחמיאס כבר מנסה לתת לקרצב בכוח דרך האמצע.
אוקיי.
השאלה אם זה כשאחרי שהוא קיבל מהשוער?
אני חושב שהוא קיבל, אני חושב שהייתה...
או שזה אחרי שהוא קיבל מאבישי כהן, שכבר הוא שחרר את הכדור חמש ואז חזר אליו. ואז הוא כאילו קלה את נחמיאס.
שאלה טובה, עכשיו אנחנו יכולים אותך על זה, אבל...
אנחנו לא יכולים לדעת את זה, בטלוויזיה לא יכלתי לראות, ניסיתי לעבור...
ראיתי זה השוער, אני חושב שזה טננבאום.
צריך לבדוק את זה, כי כך או כך, אם זה מטננבאום, מה שאני בא להגיד, אם זה מטננבאום,
כן.
טעות קשה מאוד שנחמיאס היה חייב להטיס את הכדור הזה, גם עם השמאלית שלו, הפחות חזק, קל להעיף את הכדור הזה ממש כבינימט. אם זה בא הפוך, אז זה טעות גם של אבישי כהן שהוא סיבך אותו בחזרה. אני לא יודע, אנחנו לא יודעים מה היה שם באמת.
כן,
קשה לראות את זה.
לא הראו את זה.
וגם מקרצב הייתי מצפה לשים יותר גוף לשחקן, שהוא מזהה את התנועה שלו, למנוע ממנו את הכניסה הזאת, ולא לתת לו את הביטה הזאת ברגל. פנדל מכבי פתח תקווה, עשו את ה-1-0. מאור לוי שם עשה משחק לא רע בכלל, אפילו טוב מאוד. מצד שני, כבשת...
אתה נגמת על הפנדל, אז דיברנו על טננבאום, ואני רוצה להגיד לו משהו, שאנחנו מדברים לא מעט על עניין של פנדלים, ואיך שוער צריך להתנהג בפנדל, והיום זה כבר הרבה יותר, בעידן הנוכחי זה כבר הרבה יותר שוערים שכבר לא מאמרים, אלא מחכים לראות לאן הביטה הולכת.
שניהם אמרו.
וסומכים על הרגליים שלהם.
שני השוערים במשחק אמרו.
שהאימור של וולף הוא הגיוני, כי זהבי 5 פנדלים רצוף לאותה פינה בדיוק, אז הוא לקח את הסיכון שהוא יבד שוב לאותה פינה.
אתה עומד.
נכון. אבל לגבי טננבאום, מה שאני רוצה להגיד, זה גם נכון לגבי זהבי, שאם הוא היה נשאר לעמוד, אז הוא עוצר את הפנדל הזה.
אותו דבר צד שני אבל.
שני גם.
אז אנחנו אומרים את זה כל... אני את השמותי שאני אומר את זה.
מה שאני רוצה להגיד זה שאת וולף, אני לא מסקר ולא מכיר, אבל אני ראיתי עונה את משפטי ומוסקרה, עושים את זה יפה. ומשפטי גם בפנדל האחרון שהוא קיבל מיוספי, ראית שהוא חיכה לביתה וירד וגם כמעט לקח אותה.
נכון.
זה הביתה טובה של יוספי. אז...
אני הדעה שלי
שאני... זה קצת כאילו, אתה יודע, צורם לי, כי אם שני שוערים שלך עושים את זה, אז למה גם אתה לא עושה את זה?
שוב, אני הדעה שלי, שאני קודם כל יש שוערים שבאמת קשה להם לא לאמר. צריך אבל לדעת לדרוש את זה. בעיניי, אני אומר לך שבאופן אישי, שוער אצלי לא משנה מה בפנדל, לא מאמר, לא משנה מה. תקבל את הגול הזה, אם זה ממש לפינה שאתה לא יכול להגיע, אל תיקח.
Okay.
אבל מה שאתה יכול לקחת, תיקח. זה מה שאני רוצה, וזה לא קרה בשתי הקבוצות. אבל אתה שם את הגול בנייח. דרך אגב, אני חייב להגיד משהו על הנייחים של מכבי תל אביב.
זה היה הנייח היחיד שהיה בסדר כל המשחק.
אז אני בא להגיד, אני בא להגיד משהו שאתה אולי אפילו תאהב, הרעיונות התפתחו למקום יותר טוב, הביצוע ממש לא.
הביצוע לא, הרמות.
הביצוע ממש לא.
הרמות עצמן רעות.
לא הרמות. החשיבה, אתה רואה שהייתה קצת יותר חשיבה, היה רעיון טוב, ההתחלה הייתה טובה, ואתה רואה שזה לא, הם לא מומנים מספיק.
לא, אבל אני ראיתי לפחות בחופשיים, וגם בקרנות שירים קניקובסקי, לדעתי שבעה כדורים בכלל לא הגיעו לשחקן, אלא פשוט עברו מעל.
כן, אתה מדבר על הרמה מבחינה טכנית. אתה מדבר על הרמה מבחינה טכנית. אני אומר לך שמבחינת הרעיון עצמו, ראיתי כמה דברים שהיו יפים, כמו פעם אחת שראית את הרוחב הזה על ה-16 לדם ביטון שהוא היה לבד, וזה קצת ברח לו.
נכון, וגם היה תרגיל שזה אבי עשה בחופשית שם.
נכון, אתה ראית שם כל מיני דברים
שהיה עוד כמה.
הייתה חשיבה, אבל הביצוע לא מלוטש. אתה רואה שהם לא מומנים.
זה משהו שמתחיל רק עכשיו להתפתח.
כן, קצת מאוחר, וזה לא מספיק. ולכן צריך לדעת להתמקד בתרגיל 2, ולא ב-40, אוקיי? תרגיל 2, אבל לעשות את זה ממש ברמה גבוהה.
כן, כן.
על ה-100. וזה לא קורה מספיק, אבל השער הזה בדקה ה-20 היה טוב, הרמה של קניקובסקי הלכה לאזור הרחוק. זה הלך לאזור הרחוק, איפה שבלטקסה היה, הוא גבר שם על טוקלומטי, הוא לא התרומם איתו. עכשיו, אני דווקא אהבתי שמכבי פתח תקווה בנייח, לא בזה, אבל באופן כללי, עומדת בעמידה מודרנית שאני מאוד אוהב, עומדת נמוך,
כן.
ואז אחרי זה מנסים לתקוף, הם גם הרוויחו ככה לא מעט נייחים של מכבי, שכמו שאמרת, בעטו סתם,
כן.
כי העמידה הגרמה לזה. העמידה של מכבי פתח תקווה. ובמקרה הזה, טוקלומטי היה יותר מדי צפוף פנימה לכיוון האמצע, לכיוון האמצע של המגרש, ואם הוא היה קצת יותר רחב, עם הזווית גוף לבלטקסה, אז הוא יוכל באמת להקשות עליו, אז בלטקסה זיהה את זה יפה, היה יותר רחב ממנו.
זה קטע
ש... נגיחות ברחבה.
הפעולה הכי טובה של בלטקסה במשחק ושל נחמיאס.
של נחמיאס.
זה הכל התקפה. הזה, וזהו.
אבל זה מה שצריך, אני מצפה לדברים הללו משחקני הגנה.
אני גם מצפה ששחקני הגנה לא יטעו כל כך הרבה באותו משחק.
אבל זה לא אותו משחק, אני כל העונה מדבר על הרחקות לאמצע. כל העונה אנחנו מדברים על זה. על חוסר התמועדות עם כדור ארוך. הם לא יודעים באמת איך לעמוד הגנתית. הקווי הארבע שלהם, ההרחקות לאמצע. זה דבר שאנחנו לא אמרנו את זה פעם אחת, וזהו.
היום, אני חושב ש... אני חושב שהיום, מה שאותי הדאיג באיזשהו מקום, זה שבהנעת הכדור בחלק האחורי, אתה פתאום ראית שהם חוזרים לטעויות של תחילת עונה, ש... אתה משלם עליהם ביוקר נגד יריבות טובות.
דבר על הטעויות, מה ראית?
המסירות הקצרות, ההתעקשות לעשות בילדאפ תחת לחץ, וגם כשאתה כבר מרחיק את הכדור,
ברמה, אתה אמרת משהו בהתחלה, יוריס היה מאוד חסר. קרצב לא היה במשחק טוב, לחצו אותו כל הזמן והוא חיפש כמו שאתה אומר את הקצר, הוא לא שחרר את הלחץ, אוקיי? וזה עוד מתחיל עוד מלפני, שהרי נחמיאס ובלטקס היו צריכים לזהות את זה, ושם סבורית בדרך כלל יותר טוב בחצים קדימה לקווים.
כן.
אוקיי? וזה היה חסר לך. היה חסר לך את זה מהבלמים ומהשוער, ובקישור האחורי, את השחקן שישחרר את הלחץ הזה. ועכשיו, הקטע אבל שכן השתחררת בהנעת כדור, אז אני אומר לך, זה היה לך קל. כי אם כל הזמן נשארו שלושה באמצע שלך מול שניים שלהם, ואז מילסון שהוא היה לבד, זה באמת היה נראה כאילו זה הולך למקום טוב, אבל זה לא היה מספיק, כי שיחקת על צד אחד, הצד השני לא היה קם, היה לך חוסר איזון, וגם היה לך את השילוב הזה שאני פחות אהבתי, כי כבר היה לך את היתרון בשמאל, אז כבר תצרף, תייצר כל פעם שהיה לך, נגיד פתאום, היו מצבים שפתאום ביטון זז גם ביחד עם קניקובסקי ומילסון שמאלה, ואז ראית כמה הם יכולים להגיע באמת למצבים. אני הייתי מצפה גם לראות את דוד זאדה יוצא יותר, אבל היה שילוב כזה היום לא מעט, שדוד זאדה היה כמו בלם שלישי בזמן הנעת כדור. שמת לב לזה?
כן.
הוא היה ממש כאילו בלם שלישי, ומצד שני היה שם את אבישה שהוא יותר פתח, אבל גם כן נכנס גם כן יותר מדי לאמצע. אתה מבין? וזה דבר שאני פחות אהבתי. חצי שני, אני אגיד לך את האמת, עד ה-10 דקות האחרונות, כלום. ממש כלום, ברמה ש... כאילו אתה מחכה שהמשחק ייגמר, ואז יהיה איזה גול דקה 90, ואז באמת הגיע המצב הזה.
כן.
כן, הגיע המצב הזה, אבל לפני כן, אמרנו 10 דקות האחרונות, ברגע שאצלם נכנס חזן, וואו, הילד הזה, בנוער הוא משחק עם 9 על הגב, והוא 10, כמו ברקוביץ' כזה, שחקן, יש לו איכויות, והמצב הזה שהיה להם בדקה ה-87,
הקפיץ מעל השוער.
שהוא הקפיץ מעל השוער, זה התחיל...
איך זה הגיע המצב הזה?
זה התחיל עוד לפני כן, התחילו לפני כן עם, עם מי זה היה שם שנתן את הקטנה עם האגן? לוי. Okay. השתלט על הכדור עם האגן, ואז אחר כך קיבל את הכדור, בסוף הוא הכניס את הכדור עומק לחזן, חזן הקפיץ את זה מעל, מעל, מעל טננבאום, וגם שם, בלטקס המועד, אתה אומר כאילו מה קורה לו? הוא הוצא לאחור, תעמוד יציב כמו שצריך, גם שם המעד. מה, רצית להשלים משהו על המהלך הזה?
אם אני זוכר נכון, זה מהלך שמתחיל מנייח של מכבי.
זה התחיל מקרן של מכבי.
יפה.
זה התחיל מקרן של מכבי תל אביב. לא היה שם אף אחד על ה-16. אבל אז אחרי זה הם הרוויחו את זה, והיה מלא זמן לחזור. היה מלא זמן לחזור. החזרה הייתה מאוד איטית, אתה ניסית לעשות לחץ בעיבוד כדור, אבל כשאתה עושה לחץ בעיבוד כדור, זה לא כל הקבוצה, 11 שחקנים, על השחקנים הכדור, נכון? השחקנים שבאזור צריכים ללחוץ את השחקן, את החבר'ה באזור הזה, איפה שהכדור נמצא. השאר, בזמן הגנה, צריכים לברוח אחורה.
ועדיין...
וזאת הבעיה שלא לא הייתה את החזרה אחורה.
ועדיין אף על פי שהיום מהגול ממצב נייח, שניהם בעצם כי זה פנדל וחופשית, ועדיין אני מחזק את התיאוריה של הפרק, סוף הפרק הקודם, תן את הכדור קרן ליריבה ותשחרר את המהלך הזה, אתה תשיג הרבה יותר שערים מעיבודים של היריבה בבילדאפ מאשר מקרנות.
אני מבין מה אתה אומר, מאיך שזה נראה. אני מבין מה אתה אומר, אבל זו גישה תבוסתנית. אתה פשוט צריך...
הארגון הזה לא נותן לך את האפשרות להאמין שזה יכול לעבוד, אז אתה יודע.
תאמן את זה, תדע לאמן את זה נכון. תביא אנשי מקצוע טובים.
באיזה היום, באיזה מחזור.
לא, לא, לא היום, באופן כללי.
אני נגמרת עוד חודש
וחצי. דבר באופן כללי, לא עכשיו. אנחנו לא נראה את זה. אוקיי, אנחנו מציאותיים. אנחנו לא נראה את זה, אבל תדע לאמן את זה נכון. שים את הדגש על זה.
לא, אני מדבר על הקבוצה.
עוד לפני כן, סליחה, עוד לפני שאנחנו מגיעים עכשיו לפנדל והכל וכל מה שהיה שם, היה גם את הפנדל שכביכול השופט...
יש לי מה להגיד על זה.
כן.
אני רוצה להגיד שני דברים.
נו.
אני אתחיל מהפנדל השני, שאני כן... שכן נשרק והוא שער.
תגיד לי, כמה זמן? כמה זמן?
אחד, למה להזזל 5 דקות?
מה זה?
עכשיו, לך תשכנע אותי. לך תשכנע אותי. על סמך השידור, היית עם ווליום?
כן.
לך תשכנע אותי שבבר לא שומעים את השידור. לך תשכנע אותי.
שמה בבר?
לא שומעים את השידור.
ברור ששומעים.
אומרים שלא. הטענה היא שלא.
לא מאמין לזה.
לך תשכנע אותי שהם לא שומעים את השידור.
לא מאמין לזה.
כשאני רואה את הדבר הזה מול העיניים שלי, ואני ראיתי פנדל בנגיעה הראשונה, עוד לפני שלך הלך לבר.
חד משמעית. כולם ראו.
אני אגיד לך יותר מזה.
אבל הפעם הוא היסס בגלל הפנדל.
גרינפלד חשש לשרוק.
בדיוק,
בגלל הפנדל. כי הוא אמר, עשיתי פשלה לפני כמה דקות.
שיקראו לי. אז
אוקיי, יש לי שופט טוב בבר, אני אחכה לו.
כן.
איך זה לוקח 5 דקות?
לא יודע.
וגם על מה אתם מתעכבים? אתם לא רואים שהוא דורך לו על הרגל, וביטון מגיע לפניו לכדור?
כולם ראו.
זה היה הכי שקוף, לא כולם ראו. הפרשן צרח, אין מגע. מה, אתה פספסת את זה?
זה מה שהוא אמר?
למה אני אומר שזה? כן, זה מה שהיה. לא, היה אבל... שם שיח שלם סביב זה שאין מגע, שבכלל לא בטוח שיש מגע ברגל.
לא, לא. הייתה שם דריכה ברורה.
היה שם פאול של 200%.
אין ספק.
גרינפלד חייב לשרוק את זה, ברגע שהוא רואה את זה מולו, הוא היה פה. עכשיו אני חייב להבין את הנמהרות והחיפזון לשרוק את הפדל על מילסון, כשאתה 25 מטר מהאירוע, וכנראה שלא ראית כלום, או חשבת שראית, לבין זה שאתה עומד, אתה עומד על דן ביטון, ממש עמד על זה, היה לו את הזווית הכי טובה בעולם, לראות את האירוע, והוא משאיר את זה בחסדי עבר, והנה ראית שבעבר היה צילובים לא טובים. היה זווית אחת ברורה, שאר הזוויות היו נוראיות. הם ניסו להריץ, נתקע להם, פתאום זה היה באיכות SD, וכזה ראית את זה, הבדיחה.
כן.
אני לא יכול להבין דבר כזה. אני באמת, באמת שבליגת העל, כשזו רמת הצילום במרבית המשחקים שאנחנו רואים, באמת שעבר הוא ליצני.
נגיד לך משהו במצב, בפנדל.
הוא ליצני, עבר פה הוא ליצני.
בפנדל הראשון שהוא שרק על מילסון, זה, אתה יודע, מילסון כביכול שחט את זה יפה. לא היה פנדל.
לא היה פנדל.
אין ספק שלא היה שם שום דבר. הוא בזמן כאילו שהוא ניסה, שהוא, אתה יודע, שהוא...
לא, הוא הפיל את עצמו.
לא, הוא יצר את המגע עם פוקס.
הוא נופל עוד לפני שיש בכלל מגע כלשהו.
הוא יצר את המגע עם כפר, יש לו עם העקב הימני שלו.
לא, לדעתי...
הוא יצר את המגע וזה מה שהטעת השופט.
זהו, לדעתי מה שקרה זה שמילסון הרגיש את היד, ואז הוא... מזה הוא נפל, ואז קרה המפגש עם הרגליים, אבל הנפילה מתחילה לפני.
והוא דחף את הכף רגל שלו, את העקב שלו הימני בפוקס.
זו הצגה של מילסון.
הצגה יפה עדיין. טוב מאוד ששופטי עבר קראו, קראו לשופט, כן. בדיוק.
קראו לו בשני המקרים, הם עשו את שלהם, אבל עדיין.
זה ממחיש לך, אבל זה ממחיש לך, נכון, וזה ממחיש לך אבל כמה חשוב זה עבר. זה ממחיש לך כמה זה חשוב.
חשוב, אבל הוא חייב גם להיות...
תחשוב שהוא פנדל אחד נתן שלא היה ולא נברא, פנדל אחד הוא לא ראה.
עבר הוא כלי פנטסטי.
לגמרי.
בישראל.
בכלל.
בישראל אתה עובד עם תנאים לא טובים.
לא מספיק טובים.
הצילום פה הוא לא טוב.
נכון.
ועד שזה לא ייפטר, אז אתה תמשיך לקבל הרבה אירועים מוזרים, כמו אגב, אני אתן פה זה, מאביס צ'יבוטה לפני, אתמול, לא? אתה איזה?
אני לא ראיתי את זה.
מאביס צ'יבוטה, לפני שירושלים עשו את ה-2-0 לדעתי.
שידרתי רומא.
פנדל של, אותו פנדל כמו שקיבל דן ביטון, אגב. אפילו יותר קיצוני מדן ביטון. אפילו יותר ברור עם זווית הרבה יותר ברורה.
ראיתי את זה.
ושלום בן אברהם,
פנדל 100%.
לא מתערב ב...
ראיתי את זה, פנדל 100%.
אתה מבין?
את זה ראיתי. פנדל 100%.
יש חבר, זווית הרבה יותר טובה מהיום אפילו.
לא מובן.
אז אני...
זה היה באמת לא מובן, מאחור. וואו, זה היה באמת...
זוויות וגם שופטים וזה...
לא, אבל זה היה ברור.
כן, כן.
זה היה ברור, גם איך לא קראו לו, בוא תראה. זה היה מוזר מאוד.
כן, אני מסכים.
לא ראיתי את המשחק, אבל את הדקות האחרונות ראיתי.
כן, בקיצור, אני מאשים יותר את גרינפלד בשני האירועים האלה, אבל...
חד משמעית.
כן.
אני כבר באתי לשלוח אותו לקיי-אופטיק. מה זה?
אני חושב שבאמת, אם אתה, אני...
היה חייב.
קלתי את העונה הזו.
אתה יודע מתי הייתי שולח אותו אבל?
כן.
בחמש דקות הללו. בוא. בוא לבדיקה קצרה.
אני התחלתי את העונה הזו בדעה שהשופטים הטובים פה זה אמורים להיות לייבה ולייבוביץ', שני הלייבאים, לייבה ולייבוביץ', אני חושב שאנחנו במצב שאין היום שופט טוב בליגת העל. לא בעבר ולא בדשא. זו התחושה שאתה מקבל מהעונה הזאת. אני באמת האמנתי שלייבה ולייבוביץ' יעשו עונה מעולה, טובה, אני חושב שזה לא שם. הם עדיין הכי פחות חלשים מהשאר. אפשר רן שרייבר בעונה נוראית, וגרינפלד בעונה נוראית, וסניר לוי אני לא מחזיק ממנו כשופט, ואיגל פריד גם, אוי ואבוי מה שקורה איתו העונה. דווקא שילוח מפתיע בלא מעט משחקים לטובה, אביעד שילוח, אבל גם זה לא יציב. ובסוף אתה נשאר עם לייבוביץ' בלייבה, שהם אולי הכי פחות טועים, אבל זה עדיין לא, זה לא.
אתה אומר מצבנו לאן?
זה לא הרמה. זה לא רמה.
לא.
בעיה.
צריך להשתפר ברמה הזאת.
לא יודע אם יכולים להשתפר. תודה.
אני
כבר הרבה שנים שופטים
בליגה. תמיד אני הולך למקום ההפוך. מי הולך להיות שופט?
מי הולך להיות שופט?
בדרך כלל. תחשוב על הבסיס.
מי שאולי לא היה מספיק טוב כשחקן.
מי שרצה לשחק בדרך כלל. ומה קרה איתו? פחות.
גם אתה לא צריך לשחק, אבל...
לא, לא, מי שרצה לשחק,
נו.
אפילו בשכונה.
גם אני רציתי לשחק.
לא, לא, רצה לשחק ובסוף...
וגם בשכונה הוא לא היה טוב, אתה אומר.
כן.
אני בשכונה הייתי טוב. טוב, בסדר. יואב פה שואל...
מי שרצה להיות חלק, אתה יודע, להיות
ליד. יואב פה שואל שאלה, האם זה בחוקה או בחוקים של עבר, שתהיה אחידות בציוד הצילום, אז התשובה היא לא.
לא.
התשובה היא לא.
שזה בכלל הזוי.
זה הזוי, התשובה היא לא.
זה בכלל הזוי.
אין אחידות.
תראה את הצילום באשדוד לעומת בבלומפילד, זה משהו...
לא, גם תראה את הצילום בין הליגות. זה גם.
גם.
אין אחידות.
גם, אין. שאתה... אבל שוב אנחנו...
קבל ור מסוים בקפריסין, ובר אחר ביוון, ובר אחר בישראל, ובאנגליה זה
בכלל. אבל בוא רק נחזק, תמיד עדיף שיהיה ור, אפילו רק משהו.
כן.
עם מצלמה אחת,
היום
ולא,
אגב,
ולא כלום.
היום אגב, זה, היום מהזוויות שקיבלת, לדעתי קיבלת רק משתי מצלמות.
אני לא חושב, לא. לא, לא, יותר, יותר.
לדעתי זה שתי מצלמות.
יותר, יותר. לך מצלמה על הקרקע, והיה לך יותר משתי מצלמות.
אני לא הרגשתי יותר משתי מצלמות. אבל בסדר. טוב, אירן זהבי שם את הפנדל, 2-1.
כן, 2-1.
אז המשחק אמור להיגמר, אבל רוביקין מכניס את גולסה.
ואז אמרנו... אחרי
פשוט מעיפת הכדור לרחבה של מכבי, כי אין מה לעשות.
לא משנה מה, עכשיו אני ציפיתי שגם מכבי תל אביב בכלל, אתה יודע, תהיה 10 שחקנים הפנים לכדור, שהשחקן מבחינתי הראשון, הכי גבוה, הוא זה שיקח את הכדור ראשון, אבל אוקיי, עשו את זה, נתנו את הביתה החזקה הזאת, אז דחמיאס מגיע ראשון והוא לבד. לבד, ואתה יודע כמה אני החמאתי לו בתקופה האחרונה? אתה לא יכול לתת, אתה יודע, את ההרחקה הזאת, כי אתה יוצא עכשיו ומעיף חזק אבל לאמצע.
כן.
למה? תעיף, תן פצצה, תעיף את זה לאוט. תוציא את זה כמו שצריך לאוט. עוד התקפה. עוד פעם, בלטקסה חוזר אחורה, שוב, לא היה גיבוי מאחוריו, הוא היה כבר, הוא היה האחרון בקו, ועוד פעם בקושי מביא את זה עוד פעם, לגובה ולאמצע. ואז משם זה נוחת לאזור של גולסה, שמנסה להרוויח לפני שחקן אחר, נותן את זה אחורה.
לא היה עדיף שהוא יעזוב את השחקן הזה? הרי כל פתח תקווה הייתה בנבדל.
אתה יודע, זה דבר...
בסוף הגול הזה קורה כי גולסה הוא המוסר ולא הפתח תקוואי.
נכון, אבל זה אינסטינקט. קשה לשפוט אותו, עוד פעם, הוא טעה. הוא טעה, הוא זה שמסר לקארו, הוא זה שבישל את הגול. אוקיי?
בשביל גדול.
כן, הוא זה שבישל את הגול הזה.
ועדיין בין הרגליים.
ועדיין בין הרגליים של טננבאום. גם טננבאום היה חייב לעשות יותר.
נכון.
הכדור בקושי הגיע לשער. אתה אומר על הגול אחר כך, הכדור הזה בקושי הגיע לשער.
גם הגול האחרון זה בין הרגליים. כן. מתחילה
הערכה. 2-2, הערכה, דקה 96, היה גול פסול.
מה אתה אומר על הזוויות שם של הזה?
לא, היה שם אופסייד. לא היה לי ספק, לא היה לי ספק מההתחלה.
אבל הקווים שם זה היה זוי.
לא, לא היה לי ספק מההתחלה.
ראית את הקווים, נכון, אני מההתחלה אמרתי שנבדל, אבל ראית את הקווים, זה היה קווים הזויים.
כן.
זה היה באלכסון ולא מקביל גם.
כן, אבל המהלך היה יפה, שהוא ריווח יפה, וכל פעם שהוא היה קרוב לקניקובסקי, שיותר חושב שקניקובסקי היה קרוב אליו, קרה משהו, המכדור עומק היה טוב, אבל הוא כבר היה בנבדל, ומילסון מגיע את הרוחב, מוריד יפה.
אני הלכתי בבית, בפסקה שבין הערכות, ועשיתי עם עצמי, רצתי אחורה, בלי הקווים. עצרתי ברגע המסירה, וזה נבדל, זה נבדל.
לא, לא, נבדל חד משמעית. אני ראיתי את זה...
לא, לא כזה דרמטי, זה ברמת הברך, אבל נבדל.
אולי קצת יותר, אבל כן, היה שם נבדל. מאוד נהניתי מחזן, אני שוב אגיד את זה. ממש, שחקן, פוטנציאל מאוד מאוד גדול. ואם דיברתי על חזן, אז אמרתי, על עוד חילוף שנכנס איתו, אז יהושע שכבש, אחרי נייח של פתח תקווה.
כן.
זה אבי, מרחיק לאן?
לאמצע.
לאמצע. מגיע איכשהו לגבי, הוא מאבד את זה ליהושע, שמסובב גם את פרץ, גם את גולסה, אני לא יודע אם זה עבר לו שם בין הרגליים או לא, ירה שם 30 וכמה, 35 מטרים, מה זה יורה? יורה דרדלה.
הוא גלגל.
לא, הוא יורה דרדלה.
הוא גלגל מ-37 מטרים.
ובלטקס נתן לזה הסתה קטנה, ועדיין, אני אומר לך שבמקומו של טננבאום,
זה מביך מאוד.
אתה לא צריך אפילו לקפוץ, אתה רץ לזה, אתה רץ ולוקח את זה עם הרגל.
אני לא יודע להסביר את הגול הזה.
זה גול מצחיק.
אני לא יודע להסביר אותו.
גול מגוחך. ואז בתוספת הזמן הם מקבלים אדום, שכאילו נותן לך עוד אפשרות לחזור למשחק.
לא היה לי ספק שלא יחזרו למשחק.
גם לי. גם לי.
לא היה לי ספק.
אבל אתה יודע מה יפה דרך אגב, אני דיברתי על מכבי תל אביב, אצלם, מתי שאתה עשית החילופים, לא דיברתי על זה יותר מדי, כי גם פחות מעניין כרגע, אבל הם עשו את השינוי שהוא זיהה, קוז'וך. קוז'וק?
קוז'וק.
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 אז שהוא זיהה שיש לו את הבלגן הזה באמצע, שכל פעם זה נפתח לו, שהקשר יוצא, אז הוא הפך ל-5-4-1.
כן.
אוקיי, ואז כבר היה לו שם יותר סדר, וגם הקבוצה שלו בבחינה הגנתית הייתה יותר, אתה יודע, כמו שצריך, עמדה יותר נכון. והמעברים גם היו יותר נכונים, כי היה לו שני שחקנים מכל קו, וגם היה לו את החלוץ למעלה, לא 5-3-2. אז זה עבד לו יפה. מצד שני, הצהוב השני שלו, הדליהו, איך קוראים לו?
הדליהו.
הדליהו. מאוד גבולי.
לא, הוא דרך לו על קרסול.
הוא דרך לו, אבל צהוב שני...
אפילו לא התווכח, הדיליהו הזה.
לא, הוא התווכח.
כן?
צהוב שני, לא יודע אם נותנים על זה, הוא בהתחלה גם בכלל עוד בא לתת צהוב, אחרי שהוא רק ראה מה קרה לרגל של בלטקסה, אז הוא החליט.
זה כבר לא משנה.
בסדר, 15 דקות מול 10 שחקנים, זהבי ניסה, דוד ניסה פעמיים, בלטקסה ניסה עם הראש, הם עברו ל-4-4-1, הם לא נשארו ב-5-3-1 או משהו, הם עברו ל-4-4-1, אני מאוד אהבתי את זה, וזהו, ואתה סיימת את המשחק ככה, אתה יודע, זה היה באמת, אמרתי, משחק הזה, בלי לפתוח, בלי לפתוח, בלי לפתוח.
רגע, אפשר להתייחס להחמצות של אושר דוד, אבל...
אמרתי, פעמיים, היה לו שם מצבים טובים מצד ימין, פעם אחת הייתה לו זווית לא מספיק טוב, אז הגיע לו לרגל ימין, לא עבד לו מספיק טוב, והוא גם ניסה ליישר, הוא ניסה להוציא רוחב במקום לבעוט לשער, בלטקסה שם עם הראש ניסה, זהבי גם היה לו את הניסיון שהיא בתנועה לעומק, היו שם לא מעט ניסיונות, אבל זה באמת, אתה לא, ראית שזה לא הולך לקרות, ושוב, אבל שאתה פותח מההתחלה, אני באמת נוגע מההתחלה, כי אם אתה היית פותח לדעתי, אוקיי, עם הכוח האמיתי שלך, לייצר יותר איזון, עם ימין, עם צד ימין יותר טבעי, ואני אגיד לך עוד משהו, וטורג'מן אפילו לא בחוד, אתה רוצה את מלדה, שים או אותו או את טורג'מן. אני בעיניי, מלדה, גם אתה רואה אותו באחד על אחד, בפעולות שלו יותר שלם, טורג'מן בעיניי הוא עוד לא שם, הוא לא בשל מספיק. אבישה שהוא בחוסר ביטחון, גולסה שנכנס בסיטואציה שהיא לא בדיוק נוחה, כל הדברים הללו, בזמן שאתה מזלזל, שיש לך כבר 10-4 בליגה, פה אין לך איך לתקן, כל זה, זה או שבאמת לא מבין את המשחק או את הסיטואציה, או שאתה בא יעיר, וזה, זה, אתה משלם על זה ביוקר.
אני רוצה לך שאלה אחרת. בנושא הרוטציה, אם כבר עשית הרוטציה, אז מילסון צריך לשחק את המשחק הזה 120 דקות? כאילו, מבין כולם, אתה מבין, וגבי, לא יודע, לא מבין את זה. אני חושב שהיה צריך לעשות 4-5 שינויים, דיברנו על זה, אמרנו גם את השינויים פרק קודם.
גם אמרנו את זה רגע, אבל אמרנו את זה שלא ידענו שחיפה תפסיד לריינה.
נכון.
אל תשכח.
בסדר.
אחרי שכבר הפסידו לריינה,
אז אתה, סיפור אחר. אז אתה נוגע בדיוק באותה נקודה, שאני חושב שהקבוצה הזו סובלת מאוד מחוסר ניסיון של מאמן, ומחוסר בגרות של שחקנים. יש פה
חוסר הבנה של הסיטואציה. גבי, אתה לא יכול לתקן.
כן, ועדיין יש פה חוסר בגרות של שחקנים שמגיעים לאירוע שהוא מה שנקרא נוקאוט, ומגיעים מאוד מאוד לא מוכנים, ובגישה שלהם אתה מרגיש שהם רפואים, בגישה מההתחלה. ואני חייב להגיד לך שגם בבצ'קה טופולה, ואני הייתי שם ולא יעזור כלום, אתה הרגשת שהשחקנים באו במצב של, הם הולכים להעביר פה את הזמן, אנחנו בסוף ננצח. וזה ככה הרגיש לי גם היום. יש פה אלמנט שחוזר על עצמו. יש פה עניין של בגרות של קבוצה שהם לא שם.
אני חושב שהצוות המקצועי, עוד פעם אני אגיד את זה, ויש כאלה שלא יבואו לשמוע את זה, גם עזר לזה לקרות. אתה משדר יהירות, שאתה עולה עם הרכב כזה. שאתה מוציא 8 שחקנים מהרכב. במשחק קודם, אתה מוציא 8 שחקנים מהרכב. אנחנו כולנו מכירים את הרכב של מכבי תל אביב. נוצר האיזון, מכירים. אוקיי, בבלמים, אם עכשיו לוקאס הם פצוע, אז אתה יודע שזה נחמיאס וסבורית, יודע שהמגנים שלך זה רביבו ושחר, ואתה יודע שזה גבי, יוריס ופרץ, ואתה יודע שזה דוידה, מילסון ורן זאבי, ששמונה יוצאים החוצה. אוקיי, אז אין מה לעשות, אתה משדר משהו.
אם השפעתי פותח, אתה לא מפסיד.
אז אמרנו, אבל 8 יצאו החוצה. זה לא רק טננבאום, 8. הוא בין היתר גם השפעתי.
בהשמעה עצומה על מה שקרה פה.
גם. נכון, גם, אבל היו פה עוד לא מעט. היו פה עוד לא מעט, אבל שאתה, גם מבחינה התקפית, אוקיי, בוא נדבר התקפית, שמת שער אחד בנייח ועוד אחד בפנדל, מבחינת כדורגל, מבחינת כדורגל, אתה היית שקוף מדי. כל שנייה בשחקן אחר לעשות העבירה ששווה על צהוב על מילסון, פעם קיבל, פעם לא קיבל. מצד ימין לא הלכה כלום.
אם יש לי ביקורת, באמת, שוב, דיברנו על זה, אם יש לי ביקורת אמיתית על רובי קין לגבי החלטות הרכב שלו, זה אני, דעתי אישית, זה גורף לכל מאמן שתביא לי, לכל קבוצה בעולם. אני לא אוהב את ההחלפת שוער הזה בנוקאוט ברבע גמר. לא מתחבר לזה.
אני מסכים איתך.
לא מתחבר לזה, לא אוהב את זה.
יש הרבה מאמנים שעושים את זה, אבל אני חייב להגיד לך משהו.
רגע, ואחרון, ולשים חלוץ באגף, אמרנו את זה כל העונה, אני לא אחזור בי, לא שמים חלוץ באגף, נקודה, שלום ולהתראות. אוקיי, מלא דהביא לך פעולה מאוד יפה נגד סכנין, שחת פנדל בדקה 96, ולפני זה היה שני מהלכים טובים שם באגף. זה עבד לך נקודתית במשחק שעשית בו בלגן, כדי להשיג ניצחון. מדקת פתיחה של משחק, לפתוח עם חלוץ באגף, לא עובד, לא עבד לך כל העונה, וגם לא יעבוד לך בהמשך הדרך.
עכשיו אני חייב לגעת,
לא יכול לראות את זה.
אני חייב לגעת בעוד נקודה
שאין לי שום בעיה עם הלדה.
ולא עניתי לך עליה. על העניין של השוער המחליף, שאתה מאמן קבוצה, אתה יודע, בדרך כלל זה 22, 24, 28 שחקנים בסגל, תלוי איפה אתה מתחרה. אז אתה רוצה לתת גם את התחושה הטובה גם לשחקנים שפחות משחקים, ויש שלבים שאתה גם יכול לתת, כמו שאתה אומר, לשוער המחליף. אתה גם רוצה לתת. כמאמן. אני יכול להבין את זה. אמרת אבל נכון, לא בסיטואציה הזאת. לא בסיטואציה של רבע גמר שאין דרך חזרה. דווקא הפוך, גביע, או עוד מעט תיגמר הליגה, נגיד, תוביל את הליגה ב-10-4, יישארו 12 נקודות בקופה, תן לו לשחק כמה משחקים.
כן.
אוקיי, רבע גמר גביע, נגד קבוצה מליגת העל, למה? לפני כן, קבוצות ליגה לאומית, ליגה זה... סבבה, שם אתה יכול.
חזרנו לפורמט של משחק אחד ברבע.
בדיוק.
אין לך דרך לתקן בכלל. אתה עוד שלושה משחקים זוכה בתואר. כאילו, אתה לא עושה את זה.
ועוד דבר, אתה משחק נגד מכבי חיפה שיש לך יום מנוחה יותר. אל תשכח.
לא, גם יש מספיק מנוחה. משחק יום שני.
אבל יש לך אבל עוד יום.
גם אם לא היה לך את העוד יום הזה.
לא, אני אומר, גם ככה...
היית משחק ברביעי.
גם ככה יש לך עוד יום.
אז אני אומר לך שגם היית משחק ברביעי. מה פה? אתה יש לך יום שני משחק. זה לא שבת.
נכון, אני מסכים איתך. ולכן היית צריך לפתוח עם מרכבת החזק.
אני אגיד לך את זה אחרת, בואי נשאל את זה אחרת. אתה עכשיו ברוסת אחת גביע, נכון?
כן.
שלושה מחזורים לסיום העונה, אתה מגיע למשחק מכריע לאליפות, ושבוע אחרי זה יש לך גמר, אתה מחליף שוער במשחק ליגה?
לא.
אז למה פה אתה עושה את זה? זה בדיוק אותה סיטואציה.
בדיוק.
למה אתה עושה את זה?
אין לך דרך חזרה פה, אבל זה מה שאני אומר, אין לך פה דרך חזרה.
זה לא שהוא המציא את זה, רוביקין, כולם, כמעט כל מאמן שאנחנו מכירים עושה את זה, אני לא אוהב את זה.
לא, 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 לא כולם. לא כולם.
מרבית.
דרך אגב, יש הרבה שעושים את זה. יש הרבה שעושים את זה, אפילו פאפ יכול לעשות את זה, והוא עשה את זה, אבל בשלבים יותר מוקדמים. עכשיו, בשלב של רבע גמר, חצי גמר ליגת אלופות, הוא לא פתאום ייתן לשוער המחליף.
בברצלונה וריאל מדריד זה מסורת שהשוער השני עולה.
בגביע.
כן.
בגביע, אבל...
זה מסורת.
לא בכל מועדון ובכל ליגה סופרים את הגביע. גם באיטליה יש, אתה יודע, כאלה שפחות סופרים את הגביע. אם אתה עכשיו בסיטואציה, שוב, גם הכל תלוי סיטואציה. אם עכשיו, כמו שאתה אומר,
פה אגב, אם תשאל את גולדר מה הוא רוצה, הוא יגיד לך אליפות ואחרי זה דבר איתי על השאר.
ברור, אבל עכשיו שיש לך, רגע, עוד פעם, אם עכשיו יש לך יריבה, נקודה ממך, 3 נקודה ממך, 4 נקודה ממך, סבבה. 10-4, מה? לא תיתן את הדרייב על הגביע? אתה בסיטואציה נוחה. זה כמו, אוקיי, מי שזוכר את התקופה של מוריניו באינטר, הוא כבר סיים את הליגה מחזור 20, כל משחק ליגת אלופות עם כל ההרכב, נתן להם לנוח כמו שצריך בליגה. אתה צריך לדעת איך אתה מכין את הקבוצה, מה עומד לקראת. אתה לא עכשיו עולה, אוקיי, בגלל שיש לי חיפה תכף, אז עכשיו אני אעלה את המחליפים. זה לא עובד ככה.
טוב, אתה רוצה שנעבור לשאלות?
קדימה.
118 שאלות. פתחתי לפני 45 דקות. זה יהיה...
לפני שאתה עובר לשאלות.
או שאלות סוערות.
אוקיי, לפני שאתה עובר לשאלות, אני חייב להגיד בלי כל קשר, שהמשחק מטורף. זה הזכיר לי את המשחק.
איזה משחק?
זה המשחק מטורף. זה הזכיר לי את המשחק בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים סיבוב ח' 2001 עם ה-3-2 של בלייץ' דקה 120. באמת הייתה פה דרמה באמת יוצא דופן, הלך באמת לכל כיוון, היה משחק מדהים, הסוף שלו היה מושלם, כאילו אתה יודע, בחינת צופה כדורגל, עזוב עכשיו את מי אתה אוהד.
כן, טוב, נתחיל שאלות, אתה מוכן לזה?
כן,
יאללה. טל קפלן שואל, מתי נפרדים מרובי קין? עכשיו, מתפתח פה דיון בתגובות. מטיס שואל, מתי מכתיבים את רובי? חלק יוצאים עליו, חלק לא. יש פה בחור בשם גיא שכותב, רובי קין הציל את העונה ועושה פה אליפות של מאמן ענק. מנספורד הוא זה שהשם שהשאיר אותו בלי כלים.
מה?
איפה אתה בדיון הזה של רובי קין?
לא, זה הכל...
מנספורד, סגל...
לא, לא. קודם כל יש בעיות בסגל. אבל זה לא מנספורד, כאילו זה לא רק הוא, זה גם מנספורד. זה שאין לך מגן ימני טבעי בקבוצה הזאת. אמרנו את זה לפני שנסגר חלון הראשון. אוקיי? עזוב שאז הביאו את מסו, ואז אחר כך היה עוד חלון, ועדיין לא הביאו אף אחד. מגן ימני, לא בנו את הקבוצה הזאת נכון. זה שיש לך 3-4 זרים כל פעם... על הספסל או ביציע, אם בכלל, זה גם מראה לך שהסגל לא בנוי 100%, אבל אתה לא משחק לבד, אתה משחק נגד יריבות, ועדיין אתה עושה עבודה באופן כללית יחסית טובה, ואתה אולי הכי פחות טועה. אתה הכי פחות טועה, אתה יודע, לעומת היריבות שלך.
אוקיי.
אז ככה שאתה, לא נגיד אתה, אתה לא משחק את הכדורגל הכי מושלם, אבל יש המון רגעים טובים במכבי תל אביב, יש הרבה דברים שתוך כדי תנועה ראית שהקבוצה כן השתפרה. היה את השלב בתחילת העונה, דור פרץ היה מפקיר את האמצע והיה רץ גבוה, ודיברנו על זה לא מעט, ואז ראית את מכבי תל אביב מתקנת את זה, והוא היה יותר קרוב, ואז נוצרה סימטריה בקישור. וראית שהקבוצה עברה על שחק 4-3-3 מהרגע הראשון, דבר שהרבה זמן רצינו, ותראה מה זה שיש לך כנף כמו מילסון. אוקיי, תחשוב שהיה לך דבר כזה מצד שני, ותוך כדי גם דוידה קיבל את ההזדמנויות שלו, וגם מראה לך שהוא באמת שווה את זה. עכשיו, זה דבר שלקח יותר מדי זמן. אוקיי, גם שהוא...
זה לא קשור לניהול מקצועי, זה קשור למאמן.
קשור למאמן. כן? אני עכשיו נוגע בדברים של המאמן. אני עכשיו נוגע בדברים של המאמן. אז הוא עשה המון דברים טובים, המעבר למערך הזה, זה מערך ש... אתה יודע, שמתאים מאוד לקבוצה התקפית, לקבוצה שרוצה אליפות. כך בעיניי...
יוריס.
לקח, בדיוק, לקח שחקן, זה חלק מהדברים, לקח שחקן כמו יוריס שלא ספרו אותו, שם אותו בעבדה הנכונה לו, שם אותו כשש, באמת, הרבה שנים במכבי בתל אביב, לא היה שש כל כך, אתה יודע, איכותי, כל כך מגוון, וראית את זה כמה הוא היה חסר היום. העניין של הכנפיים, הוא עושה עבודה טובה, גם המון תלוי גם ביכולת אישית של מילסון, הרכש הזה, אם אתה רוצה לתת את זה לזכותו של רובי קין.
מה, מילסון לא?
לא, זכותו של מנספורד, מי שלא הביא אותו, המערכת הסקאוטינג, של מכבי תל אביב, של כולם, גם להוציא מנו את מה שהוא מוציא מעצמו, כולם, בלי יוצא מן הכלל, אתה יודע.
יש עוד דברים טובים. עבודה טובה. אני חושב שהיכולת לזהות ולהוציא מדור פרץ בחזרה את הדור פרץ של העונה שאחריה הוא בזכותה, הוא יצא לאיטליה.
לגמרי, אז אנחנו אומרים, יש גם את זה.
רגע גדול, אבל יש דברים...
יש גם את זה, למרות שגם עונה שעברה כבר היה נראה קצת יותר טוב.
אבל יש גם דברים שאני פחות מתחבר אליהם. אני חושב שיש הרבה דברים טובים, אבל הדברים שאני פחות מתחבר אליהם, וגם נגענו בפרק הזה בכך.
החלוץ בקו.
הנושא של החלוץ בקו.
המגן ימני שלא מספיק טוב.
מגן ימני שזה לא קשור אליו פחות, זה קצת פחות אליו יותר, גם? דווקא יותר מאנספורד.
גם? היה לו את עידו שחר מתחילת העונה בסגל.
אתה מדבר על זה.
לקח לו הרבה זמן להבין את זה שהוא אמר בעצמו שהוא יכול לשחק שם.
אוקיי.
אוקיי? דוידה, סדרת חינוך. רגע, דוידה, סדרת חינוך שהוא עשה לו שהייתה מיותרת בעיניי, הוא יכל להיות עם שני שחקני כנף איכותיים עוד הרבה קודם. אוקיי, שהוא לא עשה את זה, אז שאני גם מאוד מחזיק מדן ביטון, אבל אתה, כן. אתה צריך את השחקנים, היכולות הפיזיות שלא
רוצה,
היה
אני
לך.
אני רוצה לתקן את עצמי, אני חושב שהוא עושה הרבה יותר טוב מאשר רע, רובי קין בעונה הזו. הוא עושה הרבה יותר דברים טובים מאשר דברים רעים. הוא לא מאמן מושלם, הוא גם לא קרוב לזה. יש לו לא מעט אלמנטים שהוא צריך לשפר, ואנחנו מדברים עליהם הרבה בפרקים שלנו, לאורך כל העונה הזו. אבל אני חושב שברמת זאת אומרת, ברמת התיקונים, אלו 3-4 תיקונים שאם הוא יעשה אותם...
3 תיקונים, אבל 4 תיקונים רציניים.
נייחים, משחק הגנה, להביא מגן ימני.
לא אמרת כלום, משחק הגנה. משחק הגנה, נייחים.
אבל משחק הגנה הוא לוקה בשני אירועים ספציפיים שאתה יכול לעבוד עליהם. זה לא שאתה לא יכול לעבוד עליהם.
אבל עובדה שזה לא קורה. אז זה נייחים ש-40% מהשערים מופקעים בנייחים. אוקיי? אז אוף שאתה עושה את זה בעוד דרכים, אבל זה כלי משמעותי במשחק היום, אתה לא יכול להתעלם מזה, נייחים, משחק הגנה, זה שאתה יותר טוב מהיריבות שלך בליגה, זה חן משמעית, אין פה ספק, בחינת חומר שחקנים, העון האנושי שלך יותר טוב, זה דבר שהוא נכון, אבל עדיין משחק הגנה צריך להיות יותר טוב.
אם אתה מגיע לקיץ, אוקיי, ועושה מחנה אימון, ויודע מלכתחילה שיש לך בעיה במשחק הגנה, וניתחת את כל העונה שלך, ואתה אומר, אוקיי, הבעיה שלי במשחק הגנה, 1, 2 ו-3, ואתה עובד על זה ממחנה אימון, אני חושב שפה יכול להרים את הקבוצה הזו, לבל אחד למעלה. אם הוא יעשה את זה, אני לא יודע אם הוא יעשה את זה, אני אומר את דעתי.
זה כבר היה צריך לקרות, גם הם שיפרו בסך הכל את המשחק הגנה שלהם, באופן יחסי לתחילת העונה.
בוא לא נשכח שהבלם הכי טוב בקבוצה הזו לא משחק, כבר חודש וחצי, ואין לה מגן ימני, וזה משמעותי, זה 2 מתוך 4. אז זה גם, אתה יודע, זה... שוב, זה נסיבות מקלות, שהוא לא אשם בזה, הוא לא פצע את לוקאסן, ומגן ימני לא הביאו לו.
פה כן, ניהול הסגל, הרוטציה, הפציעות שעוד היו קודם.
כן, אבל באמת היה הכי טוב בקבוצה, אני יכול להבין גם למה הוא לא רצה להוציא אותו.
אני מדבר על לוקאסן, אני מדבר בכלל. גם בזה הוא לוקה, וגם היום, ברוטציה, בניהול הסגל,
אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה.
אתה מרגיש את החוסר ניסיון.
איפה אתה בדיון? אתה בטוח שתהיה אליפות העונה?
כן.
אוקיי. כמובן שאם לא תהיה אליפות, אז כולם הביתה, חד משמעי הביתה כולם.
לא יכול לקרות.
לא, אני אומר, אם לא תהיה אליפות, אין בכלל, אל תשאלו אותי מה אני חושב. אם לא תהיה אליפות, התשובה היא ברורה, כולם הביתה.
לא, אין דבר כזה.
יפה. אתה חושב שתהיה אליפות.
אתה רציני, מה יש לך?
אתה, אוקיי, בוא נדבר אחרי יום שני. משהו ששיבש אותך? בוא נדבר אחרי יום שני. לא, לא משהו ששיבש אותי. אני באמת מאמין שהקבוצה הזו יכולה לאבד
אם היא תאבד...
משחקים מול חיפה, ואז מה? זה כולה 4 הפרש, בוא לא נגזים.
לא, אם היא...
היא יכולה להפסיד לחיפה פעמיים.
4 הפרש זה עוד 2 משחקים.
שנייה.
תחשוב.
רגע.
גם אם הפסידה...
אתה רוצה להגיד לי שמכבי תל אביב הנוכחית לא יכולה להפסיד פעמיים למכבי חיפה,
ואז להפסיד עוד פעמיים?
לעשות תיקו מול ריינה ותיקו נגד באר שבע?
ואז עדיין זה לא מספיק.
שוויון נקודות.
נכון, וגם עדיין זה לא מספיק.
ואתה יכול להגיד לי
ושחיפה ינצחו הכל.
אני לא מאמין בחיפה. וזו הסיבה המרכזית
של... אבל אתה לא שחיק לבד, זה מה
שאני אומר. לא, אני אומר, זו הסיבה המרכזית של דקי בסוף כן תהיה אליפות. אבל הקבוצה הזו, מכבי תל אביב, יכולה לאבד שני משחקים נוספים מול חיפה. ואז הכל שוב פתוח.
אז אם זה יקרה...
אולי לא פתוח ברמת ה...
אם זה יקרה.
אפס נקודות, אבל פתוח.
אם זה יקרה ותפסיד אליפות כזאת, נכון. מסר פור.
מסר פור פעמיים.
אז אני לא יודע מתי, אתה כן תיקח אליפות.
יפה, אז אוקיי.
ברמה כזאת.
ועדיין, אני לא ממהר לסגור פה כלום.
לא,
בטח לא בעונה הזו, שהיא עונה לא נורמלית. אבל אני שנייה זורם איתך...
לא, אבל אני חייב להגיד לך משהו. נו. אתה יודע, אתה מתמודד נגד יריבה מסוימת. עכשיו רגע.
לעשות 9-9, אני לא חושב שהם יעשו.
אמרתי לך, גם כך עכשיו כל מאמן בליגה, קוז'וך, ברדה, זה, לא משנה מי, אוקיי, כך מי שאתה רוצה. נו. שים אותם, אחד במכבי תל אביב, אחד במכבי חיפה, אחד מהם כנראה ייקח אליפות. מה זה כנראה? רוב זה ברמה של 99%. בעונה מסוימת זה גם יכול להיות באר שבע, אבל בעונה כמו העונה, אחד מהם היה לוקח אליפות. זהו. זה קרב של רובי קין מול עצמו ומול דגו. זה הכל. ומול עצמו הוא קצת יכול להיות יותר טוב, וגם מול דגו.
אז בוא נשחרר את הדיון הזה ונעבור הלאה.
קדימה.
בדיון, שאתה אומר רובי קין עושה אליפות העונה.
כן. יפה.
אתה חושב שרובי קין צריך לקבל עונה נוספת? כן או לא? זה השאלה.
יש לו חוזה לעוד עונה.
עזוב חוזה.
זה לא, זה בידיים שלו. אם הוא עושה אליפות, זה בידיים שלו.
אתה היום מיץ' גולדר.
אחרי כמה שנים מכבי לא לקחה אליפות?
3.
יפה.
אתה משאיר אותו.
אני לא מיץ' גולדר.
אתה מיץ' גולדר. אתה תהיה בבקשה מקבל ההחלטות במכבי תל אביב. מה היא דעתך? האם רובי קין צריך להיות פה?
אז אם אני מנספורד, אני משאיר אותו.
אוקיי.
אבל, אומר לו, משחק ההגנה, צריך להשתפר, תגיד לי איך אתה עושה את זה. אוקיי? תגיד לי איך אתה עושה את זה.
אוקיי.
תתאר לי איך אתה עושה את זה. נייחים, תסביר לי איך אתה עושה את זה. ניהול סגל, תסביר לי מה עשית, מה אתה חושב שיכול להיות יותר טוב. זה אם אני יושב מולו, אני אומר לו, אוקיי, קיבלת, יש לך. אבל מה אתה עושה בדברים הללו? אם אני רואה שהוא חושב שהוא טוב בזה, אז יכול להיות שזה יהיה מקום פחות טוב. הוא מחרכי אמיתי. אבל אם אני רואה שהוא מבין שיש פה משהו שצריך לשפר, תגיד לי איך.
אתה חושב שהוא לא מבין?
כן, הוא ממשיך עם אותה הדרך בהרבה מאוד דברים. יש דברים שהוא משפר. עוד פעם, יש דברים שהוא משפר. אנחנו הזכרנו את הדברים הללו, ובאמת כיף לראות את זה בקבוצה. אבל יש דברים שפחות. יש דברים שאתה רואה שלא יכול להיות שהיום בדקות האחרונות, ובכלל אתה רואה את כל ההרחקות הללו לאמצע. זה דבר שהיה צריך להגיד אותו ממזמן. כמה פה אתה שומע אותי אומר את זה? הוא צריך להגיד את זה באימון על כל ההרחקה כזאת? על כל ההרחקה כזאת, לא לפוצץ את האימון, אבל לפוצץ את הרגע. באותו רגע תגיד, לשרוק ולהשתולל.
אוקיי.
אין יותר. זה מה שהוא צריך לעשות. עוד הרחקה לאמצע, צא החוצה, קח את הגופיה, תן למישהו אחר.
כן.
זה מה שצריך לעשות.
טוב, הרבה מהשאלות שחוזרות על עצמן, שוב, רוב השאלות או רוב ההודעות שכתבתם זה על רובי קין ועתידו ונייחים ומשחק ההגנה, ואני חושב שנגענו בהכל. נושא שחוזר על עצמו שוב בשאלות, ולכן אני אענה פה גורף. קיקו ומוסקרה, נשאלתי לא מעט על שניהם. אז אני חייב, שואלים בעצם מה הסיפור, אז אני חייב להגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. רובי קין... מסיבותיו, מקצועית, לא סבר שקיקו מספיק טוב עבורו בזמן שמילסון הלך. ראינו את זה. מכאן הייתה הידרדרות ביחסים. זה לא הידרדרות ביחסים שלו מול קיקו, אלא בכלל הצורה שבה קיקו הגיב לכל האירוע הזה. והוא מלכתחילה, וכבר סיפרתי את זה, לא התחבר, ויש שם בעיות במבנה האישיותי שלו כבן אדם, שמנעו ממנו להתחבר לקבוצה. הוא לא מצא את עצמו חברתית, מאוד התבודד, וכשהוא ראה שהוא לא מקבל את הקרדיט בהרכב, אז גם התחיל להוריד רגל מהגז באימונים, ורובי קין מהבחינה הזו לא נותר לו, אלא...
נותר לו.
יכול שנותר לו.
אתה יודע למה נותר לו?
מה נותר לו?
כי גם יוריס וגם לוקאסן יחלת להגיד את אותם דברים.
אני לא חושב שיוריס התפעיד.
לוקאסן יחלת להגיד הרבה מאוד מהדברים הללו.
אני עדיין אומר אותם.
וגם על יוריס.
אבל יוריס לא.
לא,
אני לא שמעתי אף פעם על יוריס שהוא לא מתאמן טוב, הפוך.
זהו, נכון.
אמרנו עליו הפוך.
לא, בקטע הזה...
מתאמן הכי טוב.
נכון, בקטע הזה על יוריס לא שמעת, על לוקאסן כן שמעת.
לוקאסן שמעתי.
וגם שהוא מתבודד ושהוא לבד והכל. אז צריך, אתה, יש לך שחקן, עוד פעם, אני חושב שיש בו המון, יש בו לא מעט פוטנציאל, יחד אתה להוציא ממנו יותר, זאת הדעה שלי.
הוא לא הצליח להוציא ממנו
הוא יותר. הוא לא הצליח, והוא גם לא רוצה.
וגם קיקו לא רוצה. וגם צריך להגיד את זה שזה שני צדדים.
זה שני צדדים, לא צדדים תמיד.
אז גם קיקו שאתה, לא אבל, קורם בשני
האירוע הזה. בוא שנייה, נסתכל מהצד, אוקיי? קיקו שחקן זר. כן. אתה מביא שחקן זר, יש לך, אין לך, זה לא כמו במקומות אחרים, ברור. שיש לך אין ספור, אין לך מגבלת של זרים.
נכון.
אתה יודע שמביאים אותך תמורת סכום מסוים, אז יש, אמור להיות לך מין מעמד מסוים. אוקיי, ושאתה רואה שלא סופרים אותך, ולא משנה גם מה, גם אם אתה עכשיו בכמה משחקים טובים, אחר כך אתה לא מקבל קרדיט על זה בשום צורה. אתה חושב שמילסון היה באליפות אפריקה, היה לו את כל הצ'אנס שבעולם לרובי קין, לתת לו, לנסות אותו בקו. לא קרה פעם אחת. פעם אחת זה קרה וזה היה נראה טוב.
פעמיים, הפעם השנייה הייתה לא טוב.
לא, פעם אחת הייתה באמצע. פעם אחת שזה היה בקו, זה היה נראה טוב. זה היה נראה טוב. אז למה לא לתת לו עוד? תן לו מצד שמאל, מצד ימין, תנסה קצת. אז מה, כל פעם לתת לטורג'מן כזה, לשים אותו בקו? שהוא לא שחקן כנף, בוא. אז מה? למה לא לעשות את זה?
לא מוריד מרובי קין.
בוא, זה שני צדדים, אבל תחשוב שאתה מביאים אותך כמשהו אחר,
Okay.
שחקן זר, לא קל לך גם ככה להתאקלם, אני לא יודע אם אתה אי פעם היית, אני יודע שלא, אבל אנשים לא יודעים מה זה, מי שחווה לגור במקום אחר, מנטליות שונה, אין לך שפה, במקרה הזה שפה, אתה יודע, עזוב שאנגלית הוא יכול, אבל אין לך שפה, האוכל לא אותו אוכל, האנשים, החברים שלך לא נמצאים,
זה לא פשוט, הוא
והוא לבד והכל, אז כזה דבר, כזאת סיטואציה, אתה צריך לדעת,
לא
צריך לדעת לחבר את הבן אדם. במיוחד שהוא אמור לבוא על תקן משהו שמשדרג אותך.
אני מסכים, אבל...
אז היה צריך לעשות פה יותר גם ברמת המסביב. ברמת ההתנהלות היה צריך לעשות פה יותר, ואפשר להוציא ממנו יותר.
לא חולק עליך, ועדיין יש לי בעיה עם שחקן שמרשה עצמו באימונים.
אני מסכים איתך, אתה מכיר גם את הדגישה שלי לגבי שחקנים שמתנהגים ככה בצורה הזאת, שהם לא נותנים לעצמם 100%, אבל זה צריך לדעת להוציא גם משחקן לפעמים 100%.
אוקיי, אז זה לגבי קיקו. לגבי מוסקרה, מוסקרה למי שזוכר היה רצף של 2-3 משחקים שהוא קיבל בהם גולים קצת מצחיקים, הגול של אלעד מדמון נגד חדרה, וכמובן מה שקרה לו נגד חיפה, שהיה לו משחק לא טוב שם. קיבל רובי קין את ההחלטה אחרי המשחק מול חיפה שהוא חוזר למשפטי, הוא הרגיש יותר בטוח עם משפטי, הוא גם עשה את המשחק הטוב בדוקרף פנדלים בגביע טוטו שמכבי לקחה אותו, ומשם קרה מה שקרה כמו קיקו, רמת האימונים של מוסקרה גם ירדה, היה שם קצת מה שנקרא אכזבה שלו מזה שהוא פתאום חוזר להיות שוער שני, הוא הבין לאן נושבת הרוח, טננבאום בתפר הזה התחיל להתאמן או המשיך להתאמן בצורה שהוא התאמן גם לפני כן, היה שם איזושהי סיטואציה שרובי קין הרגיש שמוסקרה כבר לא איתו, מה שנקרא, אז הוא שם אותו בצד. פה, אם אתה שואל אותי פה, ברמת הטעות, איפה הטעות, הטעות הייתה בכלל להביא את מוסקרה, ואמרנו את זה מתחילת העונה. לא חשבתי שהיה מקום להביא עוד שוער זר.
לא, היה מקום, אבל ברמה. היה מקום להביא שוער זר.
לא, דווקא אחרי, אבל הם הביאו אותו דווקא אחרי שמשפטי כבר התחיל והיה טוב.
נכון.
אז לא הבנתי את הרעיון של למה בעצם.
אבל אם הבאת ברמה, כן. תחשוב.
אבל הוא לא היה ברמה הכל כך משמעותית.
תחשוב, איפה אתה רואה את זה? איפה אתה רואה את זה? בליגה אתה לא רואה את זה. איפה אתה כן רואה את הרמה של משפטי?
כן.
ראית את זה נגד אולימפיאקוס, נכון? אז שם, אם היית מביא באמת שוער ברמה, סבבה, אבל להביא שוער באותה רמה של משפטי, מה עשית פה?
אוקיי, אז אני חושב שמשפטי לאורך העונה, עם נשווה משחקים שלהם, אני חושב שמשפטי היה יותר טוב. לא בפער דרמטי, אבל הוא יותר טוב ממנו בעיניי.
תשכח שמוסקרה היה לו כמה משחקים שאמרנו עליו ומצטיין.
נכון,
על משפטי היה לו בהתחלה איזה אחד, שניים, ואחרי זה פחות.
אני חושב שהיו מספיק.
אבל גם את זה לא ננקה את קין, שהוא גם הוריד לו את הביטחון, שהוא הזיז אותו הצידה.
בדיוק, כל המשחק שוערים הזה לא אהבתי אותו. אבל זה כבר חוזר לטעויות של הקיץ, איך זה מתנקז בקיץ. הלכת להחזיר את טננבאום כשאתה לא סגור על זה ב-100%, ואתה עושה לו בדיקות מורחבות בגב, ואתה לא ב-100% יודע אם אתה יכול להרוויח ממנו משהו. שהיו עוד שוערים טובים ישראלים בליגה שהיית יכול להביא. אבל זה פה דווקא הסיפור של מוסקרה יותר על מנספורד, פחות על רובי קין. ובשורה התחתונה, ברגע שמוסקרה הבין שהוא שוב נהיה שוער שני, ואולי הוא גם לא הסכים עם ההחלטה כי הוא חשב שהוא לא עשה טעויות כאלה דרמטיות, זה גם אופציה. אז נוצר שם הדבר הזה שנוצר, וזה קורה, ורובי קין, בניהול סגל הוא צריך להשתפר, ואנחנו מדברים על זה לא מעט.
כן.
ועדיין יש פה כמובן גם שני צדדים לסיטואציה, ואני חושב שגם מוסקרה תרם לתוך האירוע הזה. אז זה העניין, שואלים אותי גם מה הסיפור עם אנרי אדו, אמרנו את זה כבר, הוא לא מספיק טוב.
אנחנו לא יודעים, אבל אז למה הביאו אותו?
הוא לא מספיק טוב.
אם הוא לא מספיק טוב,
הוא לא יותר טוב מדוידה ומילסון, ולכן הוא לא מספיק.
זה העניין, אז למה הביאו אותו?
נכון, אני מסכים ש...
ככה עכשיו...
סיטואציה של ינואר, ודיברנו על זה כשלפני שהחלון זה התחיל, אמרנו שעדיף לא להביא כבר זרים. אמרנו, אם אין לך מה להביא ברע... זאת אומרת, כשהגענו פה לדיון, ואני אפילו אמרתי לך את זה שבוע לפני שהוא חתם, שמכבי אומרים שמה שהם יכולים להביא זה שחקנים מגנה, או מליגות נמוכות כמו סלובקיה, בולגריה וליטה. המילים האלה נאמרו, תחזרו לפרק שבוע לפני שאדו חותם, תיארתי לכם את זה אחד לאחד. וזה בא מתוך המועדון. הם נכנעו, הם נכנסו ללחץ. לא יעזור כלום. הרבה אוהדים צוחקים על מה שאמרנו, מה שאני כתבתי בטוויטר, אחרי שמכבי חיפה החתימה את ליאור קאסה. שגולדר הרגיש שהוא באיזשהו מקום נפגע. הוא נפגע אישית ממה שקרה שם, הוא הפסיד שחקן בקרב ישיר, כשהוא מתערף במסע ומתן, זה לא קורה, זה לא קרה עד היום. הוא נפגע מזה, ומכבי הלכה לסשן השתוללות מטורף, מאותו רגע. רס שלמה ואלעד מדמון, והחזרה של קרצה, וגם אהבה של אנרי אדו, והרבה כסף השחקנים האלה גם הגיעו. אדו זה תוצר של הפאניקה הזו שנכנסה שם, שאני לא יכול להבין אותה. זה תוצר של הפאניקה, וגם העובדה שהוא שרף את אנרי אדו ויונתן כהן, אז הוא בעצם נשאר פחות. את קיקו ואת יונתן. הוא נשאר כביכול עם שני ווינגרים פחות, אז צריך להביא ווינגר אחר. וגם הלדג שהגיע בחלון הזה. בקיצור, מכבי נכנס שם איזשהו סחרור שאנחנו חייבים שחקנים עכשיו, בשבוע האחרון של החלון, ואנרי אדו היה שחקן שהם עקבו אחריו. כנראה שהמעקב לא היה מספיק שלם, או אפוי עד הסוף.
תחשוב שיש לך שלושה כאלה.
נוצרה להם ההזדמנות להביא אותו, אז הם הביאו. כביכול כזר שישי, איך שתקרא לזה.
קח את שלושת הזרים הללו, תביא אחד ברמה מאוד 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 גבוהה, אתה במקום אחר.
אז אני חושב שבסופה של דבר, יש פה משקל של המלחמה, והמלחמה השפיעה, אין ספק בכלל שהשפיעה. עומס המשחקים בעקבות המלחמה, גם הוא מאוד השפיע על הקבוצה הזו, ואיך שהתנהלה גם בסגל שלה וגם בשאר הדברים. יש פה שילוב של הרבה דברים, זה אף פעם לא רק גורם אחד. ולכן, כשנרכז את זה שוב לאותה השאלה, האם רוביקין צריך להישאר או לא, אני חושב שהוא צריך להישאר. בתפקיד שלו. כמובן חייב להשתפר, בדברים שאנחנו מדברים עליהם כל העונה.
לא, אנחנו דיברנו על ניהול סגל, ומי שבא ומי שזה, תשכח שגם שחקנים מפה היו אמורים ללכת, כמו נחמיאס כזה שביום האחרון, שתחשוב אם הוא היה הולך, איזו סיטואציה היית פתאום.
נכון.
עכשיו, במקום כל הזרים הללו, גם אתה יודע, אתה אומר לי מלחמה והכל, וזה נכון, אני אמרתי את זה בעצמי, שיהיה לך קשה. אבל במקום, אתה יודע, אם אתה לא סומך על כל אלה, ובינואר אתה משתגע ככה, תביא אחד, מה זה ברמה גבוהה? אחד כמו יונה כזה, או שאתה רואה היום חזן כזה, תביא אחד כזה כמו יונה.
כן.
שאתה רואה שבדקות האחרונות, אתה צריך את המשהו היצירתי, נגד קבוצה שמתגוננת, שמצופפת, שיכולה לעשות את ההבדל, היה לך כזה את אוסקר, אתה זוכר מה, איזה הבדל זה עושה. אז תביא איזה משהו כזה, שזה חסר לך מהספסל, אוקיי? אז יש לך עדן ביטון, היום הוא פתח, שוב, זה עניין של רגעים, אין לך את העוד שחקן הזה, וזה משהו שהדעתי היית צריך יותר היום.
הרבה שאלות שנשאלות פה, ואני אפנה את זה אליך, למרות שאתה ענית כבר, אבל אני אתן לך את זה מזווית אחרת, האם מנספורד צריך להתקשר מחר בבוקר לברק בחר, ולהציע לו הצעה רשמית?
אתה יודע מה הדעה שלי על ברק בחר, אני חושב שבחר יכול לבחור איפה הוא רוצה לאמן.
Okay.
זה מסוג הסיטואציות של שחקנים / מאמנים שהם במין מקום כזה שהוא יכול לבחור. הוא יכול לבחור אם זה יהיה מכבי חיפה, אם זה מכבי תל אביב או נבחרת ישראל. Mm-hmm. ברמה כזאת. ואם הוא באמת ירצה את מכבי תל אביב, אם הוא ירצה לאמן קבוצה קודם כל, אוקיי, אז אני חושב שהוא יכול לקבל הרבה יותר כסף ברמה של כפול מאשר נבחרת.
זה בטוח.
בטוח. ואם זה מדגדג לו העבודה היומיומית ולא משהו, אתה יודע, הטייטל שנבחרת, אז זה כן יכול לשחק תפקיד. אבל גם יש את המשקל של הזמן. וכרגע שהקבוצה מתחרה על אליפות ובסיטואציה של לקחת אליפות, אז זה לא שעכשיו יבואו ויציעו לו הצעה כשיש לו, יש מאמן שלוקח אליפות. אתה מבין? והסיטואציה עכשיו עם הנבחרת היא הכי נוחה לו, ואתה יודע מה? גם עם מכבי חיפה, כי עכשיו בסיטואציה שהמחק הוא יחסית גדול, אז יכול להיות שיהיו גורמים שינסו להניע מהלך כזה. אבל ברגע שינסו גורמים להניע מהלך כזה, אז הוא כבר יזרוק, אם הוא ירצה גם לשמוע מכבי תל אביב, כי הוא יגיד, הפרק שלי בחיפה נגמר, אם המהלך הזה יוכל לקרות מצידה של חיפה, אז כבר גם אנשים מכבי תל אביב כנראה שיכולים להיכנס לתמונה, ואז זה כן יוכל לקרות. אוקיי, דווקא בגלל שחיפה אולי יכולה לגשש שם, אז זה אולי יכול לתת פתח למכבי תל אביב, ואז יוכל לעשות את זה, אבל לגשש בעצמם מראש, להביא אותו עכשיו כמו ש... מי אמרת רצה שזה יקרה?
לא מעט. לא מעט.
אז בסדר, אז זה יכול לקרות, זה יכול לקרות רק כשחיפה לדעתי תפנה אליו.
הבנתי.
הרי זה מין פוליטיקה כזאת שכן.
ניתן עוד שתי שעות ונסיים. מיכאל דן שואל, מי משחקני הספסל שפתחו היום? דיברנו על 8 שינויים. שווה עונה הבאה במכבי תל אביב.
מה זה?
עוד פעם? מי מבין שחקני הספסל שקיבלו את החולצה? היו 8, דיברנו על 8 שחקנים.
כן.
מי מבין השמונה שווה הישארות לעונה הבאה?
מי שפתחו בהרכב?
כן.
אז קודם כל...
נלך על השמות, טננבאום, אבישי.
קודם כל רגע, שנייה. דוד זאדה?
שווה.
חד משמעית.
אוקיי. אבישי?
כרגע פחות.
מתן בלטקסה?
אבל זה דברים שיכולים להשתנות. בלטקסה, סגל, ברמת הסגל, יכול.
טננבאום?
סגל, שוער שלישי גם, כמו שהוא היה עכשיו, יכול להישאר.
קרצב.
יכול להישאר. קרצב ברור, מה זה? איזו שאלה. עזוב שאלה משחק פחות טוב.
דן ביטון.
בטח. זה לא העניין ש... כן.
מלדה.
ברור.
תורג'מן.
תורג'מן לדעתי יהיה איתו משהו בקיץ.
אוקיי, וגם הגיע אל אדמד מון, אסור לשכוח את זה.
נכון.
אז שאלה אחרונה תהיה על תורג'מן. שאלתו של רועי, רועי, חזקל. במה הוא יותר טוב מאילון אלמוג ומתן חוזז? זו השאלה. טוב, באמת שזה
קודם
לא...
כל, קודם כל זה לא אותו תפקיד.
כן, בדיוק.
לא אותו תפקיד. וטורג'מן הוא שחקן טכני מאוד, מהיר מאוד, אבל המשחק שלו לא מספיק חכם. הוא צריך מישהו שיותר יכוון אותו מבחינת המיקום שלו על המגרש. הרי אתה 89 דקות בלי כדור. כן. תוך 90. בטח שאתה חלוץ. אז המיקום שלו בלי כדור הוא הרבה יותר משמעותי, וקצת עבודה יותר על קור רוח, אבל זה גם עניין של דקות משחק, הרי הוא לא שחקן שפותח ברכב באופן קבוע, וזה גם פוגע בו, אבל, וכשהוא משחק, הוא צריך לשחק בעמדה שלו, אני אמרתי את זה בתחילת העונה, ואם עכשיו אתה תסתכל על זה, אתה תבין למה, עכשיו אתה תבין למה התכוונתי, אתה זוכר מה אמרתי בתחילת העונה? שהוא צריך הרי לקבוצה, עזוב שאמרתי, הפועל פתח תקווה, או לא משנה מי, קבוצה כמו מכבי פתח תקווה, ולפתוח ברכב קבוע. זה אומנם מה נראה לך, לא, זהו, שחקן, פוטנציאל, מכבי תל אביב, אבל שחקן כזה, כדי לפתח אותו וכדי לקדם אותו, היה צריך, בגלל שערן זהבי הוא החלוץ המוביל, הוא היה צריך ללכת למקום אחר, לשחק שנה קבוע, כדורגל, רצוף בהרכב, בתפקיד הנכון לו, אבל זה כבר לא קרה, זה כבר היסטוריה. לקדימה, עם השווי שלו, כפי שראיתי, הוא 7.5 מיליון יורו.
של מי?
תורג'מן. לא. נכון? זה השווי שלו לפי מה שראינו, לא? היה זה משהו כזה.
כביכול, בסדר, נו, אני חושב שתרודים אני מחר ב...
אם יתנו עליו 4 מיליון או 3 מיליון, לדעתי הוא ימחר.
4-5 רשויים כזה.
לדעתי גם ב3 הוא ימחר.
בסדר. מה יקרה לדעתך ביום שני?
טקו.
טקו מקרב אותך על התחזית שלך. זה שאנשים פה כבר מפעילים עליך בתגובות, שאם אין אליפות זה עליך.
טוב.
אתה מנחס אותם.
אני מנחס.
כן.
טוב.
אתה אומר שיהיה טקו. בסדר, טקו.
אני אומר שגם אם חלילה, כאילו, אתה יודע, מבחינת אותם מועדים, מכבי תל אביב תפסיד, אוי ואבוי, עדיין אני אומר, גם אם היא תפסיד שני משחקים למכבי חיפה, שזה, בוא, להפסיד להם 4 משחקים בעונה, זה ביזיון מוחלט, כן?
ברור.
4 משחקים בליגה בעונה זה ביזיון מוחלט.
אין ספק.
ואם וכאשר זה יקרה, ועדיין לא תיקח אליפות, זה... ביזיון לא פחות גדול.
זה הוא יבוא עם דבר כזה. נכון. זה שוב, זה ברמה, הוא יעיף את כולם גולדר, אם דבר כזה יקרה.
כן.
ברמה שהוא מנקה את כל המקום הזה.
אני לא יודע.
אני לא חושב שזה יקרה.
כולם, אבל זה...
מעיף את כולם. אני לא חושב שהוא יכול לסלוח על אירוע כזה, להוביל את הטבלה פעמיים ב-10 הפרש, ולא לקחת אליפות, זה באמת משהו פסיכופתי.
אתה היית בעונה הזאת יותר עריף של עצמך. תחשוב על התקופה באליפות אפריקה.
לא, אני מסכים.
תחשוב. כן.
אני אגיד לך יותר מזה, אם חלילי היה חודש בחוץ, אז בפער של 20 כבר עכשיו, אתה יודע, זה עובד לשני הכיוונים. טוב, שאלה האחרונה של נוח טננבאום, ניתן לו את זה? הידוע בכינוי הטורג'י. מי מהאוהדים שבוכים כל העונה שהמאמן לא משנה את הרכב, צריך לסתום את הפה עכשיו, וגם בעונה הבאה.
הוא יכל לשנות את ההרכב, אבל לא בצורה הזאת.
לא שמונה שינויים.
כן, בוא, תחליף את כולם. זה לא עובד ככה. זה משחק שאין בו חזרה, מי שלא מבין, גביה, אין חזרה. נפלת זה, הוא נגמר. אתה לא בליגה, אוקיי, אז אתה יכול לתקן, וגם מכבי תקנה לא מעט תוך כדי העונה.
כן, כן.
זאת לא הסיטואציה.
האם סיכום כותרת הפרק הזה, זה שנכון להיום, רוביקין צריך להישאר בעונה הבאה, אבל גם צריך לשפר...
לא, זאת לא הכותרת, זה ממש לא חראות הכותרת, אחרי שמעפו מהגביה. לא.
אז מה צריכה להיות הכותרת?
זאת לא צריכה להיות הכותרת. הכותרת היא על מה שקרה במשחק כאן. היא הכותרת, מה שהיה היום. זה היה נראה לא טוב, ההכנה לא הייתה מספיק טובה, זה היה זלזול, אמרתי. אז אתה יכול לקרוא לזה או יירות, או חוסר הבנת הסיטואציה, או כאילו חוסר הבנה של מה יש לך ביד, עם איזה שחקנים יש לך. זה אחד משלושת הדברים הללו. זה העניין. אוקיי, או שהוא לא מבין מה הוא, איפה הוא נמצא, שיש לו 10-4 ויש לו גביע, ואת זה אין פה איפה לתקן. או שהוא לא מבין מי השחקנים הטובים שלו ובאיזה עמדות הם צריכים לשחק, וזה, כאילו, זה מוזר להגיד את זה. או שאתה לא מבין, שאתה לא יכול לעשות רוטציה כזאת, עם שמונה שחקנים אחרים בהרכב, אחרי שאתה באמת נראה טוב. זה לא, יש פה משהו שהוא לא מובן.
כמו שהעונה הזו הוכיחה לנו לא מעט, בלא מעט רגעים, יום שני זה יום חדש, ואחריו דברים יכולים ללכת גם לכיוונים אחרים, גם בדיבור שלנו ושלכם ושל כולם.
נכון.
אז נמתין ליום שני, ונראה מה יוליד משחק העונה בבלומפילד, האם אנחנו נהיה ב-10, ב-7 או ב-13.
כן.